חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. רבים מהדורשים גיוס חרדים טוענים בצדק שצריך לפעול כדי למנוע הטבות ממי שאינו משרת ולהיטיב עוד עם המשרתים. ולכן שמחתי לשמוע כי שר האוצר סמוטריץ' חתם היום על החלטה מאפשרת שיווק מגרשים לבנייה עצמית שיועדפו אך ורק למשרתים במילואים. התפלאתי מאוד לקרוא, כי מי שהתנגד להחלטה היה היועץ המשפטי של משרד האוצר, שהזהיר מפני עתירות לבגץ וקושי משפטי להגן על המהלך. תראו, מי שצפוי לעתור לבגץ הם מי שעלולים להיפגע מההחלטה, כלומר חרדים וערבים. אינני יודע מה תהיה עמדת בגץ. קשה לי להאמין כי הם יפסלו החלטה כזו בטענה לאפליה. אבל זה תלוי כמובן בהרכב שיקבע הנשיא עמית. אם ירצה לפסול את ההחלטה, יעמיד הרכב מתאים. אבל בכך ישחק לידי הטוענים שבגץ איננו מתאמץ באמת לכפות סנקציות נגד מי שאינו משרת. הוא רק תובע מהממשלה אכיפת צווי גיוס, תוך שהוא שולל ממנה כלים מעשיים לתמריצים חיוביים ושליליים. מעניין לראות אם גם גופי זכויות אזרח למיניהם, עותרים סדרתיים, יצטרפו לחרדים ולערבים. הרי הם הציבו עצמם כחוד החנית במאבקים למען גיוס. אם יעשו כך, יוכיחו שוב כי לא חיזוק צהל בראש מעייניהם, אלא ניגוח הממשלה. זו ראויה לניגוח בנושא הזה, אבל לא כשהיא כבר מתמרצת משרתים על חשבון משתמטים. הקושי המשפטי האוטומטי שמעלה היועץ המשפטי למשרד האוצר, מי שכפוף מקצועית ליועמ"שית, הוא פועל ברוח הקשיים המשפטיים שהיא מוצאת דחופות נגד הממשלה. הקושי שלו הוא ניסיון לצנן החלטה נכונה ולמנוע אותה מראש באיום בגץ, והוא מעלה חשד כבד ביחס למניעיו ולמניעיה. על כל פנים, שכוח לסמוטריץ', גם אלו ששונאים אותו צריכים היום למחוא לו כפיים.
חמש בערב, השוטר הרע.
כן, אריה, לא חשבתי שיהיה פחות ממצוין. טוב, אני שי גולדן, אני שוטר הרע. תראו, לא מוכרחים לשבות, למחות, להפגין. אפשר אפילו לחשוב שזה מהלך לא נכון שמחיק את שחרור החטופים בכלל. מותר לטעון טענה כזאת, ומותר גם להתווכח עם הטענה הזאת. אבל המדינה הזאת הפכה למקום שבו דעתו של אדם, אם אינך מסכים איתה, הופכת להיות לא דעה הפוכה לשלך, כי עם דעה שמאיימת עליך, דעה שגורמת למי שמחזיק בה להיות מסומן על ידך כאויב, ממש אויב. והמילים המזעזעות שאנשים מרשים פה לעצמם לכתוב ולומר אחד על השני, הם בעיה קשה בהרבה מכל בעיותינו כרגע האחרות. האלימות הרגשית והמילולית, לפעמים גם הפיזית אגב, שאנשים פה מפעילים כנגד אחיהם, רק בגלל אי הסכמות עקרוניות, מעמידה בעיניי את המקום הזה בסכנה. הבית שלנו אמנם עומד איתן כרגע, אבל הסדקים כבר פה, והם ניכרים לכל עין. ומאיימים כבר ומחלחלים כבר גם עד ליסודות. ובדרך בלעיתים קש קטן אחד שובר את גבו של הגמל, גם כאן. בוקר אחד אנו עלולים להתעורר ולגלות שהמסה הקריטית הושגה, ושהגענו לנקודת האל חזור שבה הבית כבר יקרוס. אני לא מאמין שניתן לו לקרוס. בסופו של דבר אנחנו עם חפץ חיים. אני מביט בדור הניצחון ובמילואים ניקים ורואה את אחוות האחים ביניהם ואת הבריאות החברתית שהם משמרים, ומאמין שהם הגרעין והשורש האמיתי שלנו והתקווה והפתח לעתיד של תיקון. אבל עד שהמהפך יתחולל אנחנו משחקים פה באש, ואפילו סביב יום כזה הצלחנו להבהיר מדורת סכסוך פנימי מכוערת ואלימה, ובעיניי זה נורא, פשוט נורא.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
שכוח, שכוח, ערב טוב, שבוע טוב.
שכוח גם לך, אריה. שמע, אני חייב להגיד לך שבאמת, אני אומר את זה מתוך כבוד והערכה רבה, כל הכבוד לך על, 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 איך נקרא, זה עקביות שבה אתה מתעקש, הנושא הזה של חוק הגיוס. זה באמת לא מובן מאליו. כי אתה יודע...
איך לא מובן מאליו?
זה מובן מאליו לי.
איך לא?
אבל בתקשורת, אתה יודע, יש כל דבר ועונתו, כל פרח ופריחתו, ואתה, כשהפרח מפסיק לפרוח, עוברים לפרח אחר, ואתה אומר, לא, לא, לא. זה על סדר היום, צריך להיות כל הזמן, ואני כל הזמן אעלה את זה על סדר היום, ועל זה כבוד מה שנקרא.
אני מוכרח להגיד שאני עברתי שינויים בעמדותיי. פעם גדלתי בבית שלימד אותי שזה הפצע הכי גרוע בחברה הישראלית, ואי אפשר. אבא שלי אמר, אני לא אלך לכנסת רק כי אני לא יודע להחליט אם אני תומך בארץ ישראל ונותן להם פטור משירות. אבל אחר כך בכנסת עצמה השתכנעתי מכל מיני אנשים טובים, דובדבני ואחרים, שאמרו, לא בגרזן, לאט לאט זה יעבוד. אמרתי, בסדר. אחר כך התייאשתי מן הלאט לאט הזה.
שמע, אתה מגיע לשלב, אתה יודע, אתה מגיע לשלב שבו המציאות לא שואלת אותך, היא כופה עליך, והמציאות כופה עלינו את המהלך הזה, ואתה צריך פשוט להישיר עיניים למציאות ולומר, אוקיי, אני מתמודד עם האירוע הזה, ואם אחינו החרדים האהובים לא מוכנים להישיר עיניים למציאות כמונו, אז אנחנו צריכים מה לעשות? אני ממש לא אוהב כוח, צווים, אני ממש לא מאמין בזה, אבל לפעמים אין ברירה, כשאין ברירה, ואין ברירה לצערי הרב.
טוב, וביחס למה שאתה אמרת, אנחנו צריכים להקדיש פעם איזו שיחה קצרה בינינו, לעניין הזה של פוליטיקת הזהויות.
ממש.
איך העמדה מאיימת עליי.
ממש על זהותו.
חדשות. שוב, ערב טוב, שי.
שוב, ערב טוב, באמת שיהיה.
שנתחיל, נתחיל יום די רגיל במשרד היום, חסימות באיילון, טילבליסטים מתימן.
כן, התימנים שכחתי. בלילה תקפנו, דעתי בכלל נשכח הדבר הזה, נכון?
כן, אז בסבב הזה אנחנו התחלנו. שלום וערב טוב למאיה כהן, כתבת מעריב.
ערב טוב, מה נשמע?
בסדר. תנסי לסכם לנו את יום המחאה הזה, יום עצירת המדינה בארץ.
אז בעצם ישראלים באמת רבים מצרו את, היום את שגרת יומם והצטרפו למחאה ארצית למען החזרת 50 החטופים. המחאה באמת החלה בשעה 6:29 בבוקר, שנפרס דגל ישראלים תמונות החטופים בכיכר החטופים בתל אביב, והמשיכה במסיבת עיתונאים, שם הוכרז בעצם על התחילה של היום הזה. באמת הייתה, הכיכר היום הייתה מלאה במפגינים משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים, כולל עכשיו שאני פה, ואני מאמינה שהיא תתמלא עוד במהלך הערב. והתקיימו באמת מאות הפגנות נוספות ברחבי הארץ. מאות אלפי ישראלים יצאו לצמתים ולכיכרות ברחבי הארץ. באמת בשעה 4 נהגים ברחבי הארץ עפו למען 50 החטופים. במהלך היום באמת נחסמו כבישים מרכזיים, כמו כביש איילון בשני הכיוונים שנחסם שוב ושוב ושוב, ללא הפסקה. הפעם האחרונה לדעתי הייתה לפני כשעה בערך. כביש 4 גם מכיוון צפון וגם מכיוון דרום גם נחסם. כביש 1 הוא גם נחסם. וגם עוד צמתים נחסמו במהלך היום.
אנחנו יודעים לומר מה מספר המשתתפים בכלל הארץ הכוונה?
כרגע זה מאות אלפי, אבל יכול להיות שזה גם יהיה יותר ויכול להיות גם פחות. זה נדע רק בסוף היום.
זה המשטרה סופרת את המספרים?
כן.
כן.
וכרגע לא הבנתי, כמה אמרת? מאות אלפים?
כן, מאות אלפים. וכרגע גם אפשר להגיד שעד כה נעצרו עשרות מפגינים, כ-38 אנשים.
מאות אלפים, אני לא יודע, לא ראיתי, אבל אני לא יודע. תגידי, ההשבתה, במי, את מי יצרה, איפה היא פגעה?
יצרה אנשים שנסעו היום, בעיקר איילון, דרום וצפון.
לא, לא, זה פקקים. השבתת המשק, המוסדות, הרשויות,
משהו. זה נכון, עצר את כל מי שהחליט לקחת חופש היום. לא היה השבתה הרי מורגן, בסופו של דבר. וכל מי שהחליט לקחת חופש, המעסיקים שלו אישרו את הדבר הזה. היום כל מי שרצה לקחת חופש, לקח את החופש לעצמו.
ואין לנו דיווחים, אם מישהו רצה לראות רופא בקופת חולים, הוא הצליח לראות אותו או לא, אם מישהו הלך לגן חיות ומצא אותו סגור, או לבריכה, או למכון כושר, או למסעדה, או לבית קפה, מה תלוי. מכל זה היה סגור?
זה תלוי. העיריות נגיד, לדעת עיריית תל אביב כן הסגרו, הבריכות כן היו סגורות היום.
רגע, מה אמרת עיריית תל אביב? מה אמרת עיריית תל אביב? כי אני יודע שהם... אני ראיתי פקח הולך בתל אביב ומחלק רפורטים. שזה אמרתי, באמת? מצאת היום לחלק רפורטים. כל הכבוד לך. באמת? איזה יום נחמד לחלק רפורטים?
הוא לא שובט. עניין אישי. הוא לא שובט.
כן.
אז עיריית תל אביב כן אמרו שהם לוקחים חלק בשביתה.
ממש.
היום... אז יכול להיות שהם כן חילקו דוחות.
במו עיניי ראיתי את הרפורטאז'ה הזאת. במו עיניי.
כנראה דוחות חילקו עוד היום.
כן.
טוב, בסדר, מאיה כהן, כתבת מעריב, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לסגן השר אלמוג כהן.
ערב טוב לכם, לכל המאזינים.
שלום, שלום, מכירי.
איך אתה בילית את יום עצירת המדינה הזה?
עבדתי. עבדתי מהבוקר, כמו רוב אזרחי מדינת ישראל. לשמחתי, הניסיון השבתה, שהוא חסר התכלית, אז לא כל כך צלח. אני בעד הבאה של מחאה, זה סופר חשוב. זה ציפור נפשה של הדמוקרטיה, יש לומר. אבל שביתה, אני לא רואה איך היא מקדמת את רני, תחי שיחזור הביתה.
אז גם אני לא מצליח לראות איך השביתה משחררת את החטופים, אבל אולי גם זעקה יש לה חשיבות, וזה סוג של זעקה?
האם צריך לשבות כדי לזעוק? האם לא כולנו מרגישים כאילו חסרה לנו חתיכה מהלב?
יש, פשוט, אני, שוב, יצא לי היום לשוחח, יצא לי היום לשוחח יותר מפעם אחת עם אדם שתומך ברעיון, גם במדר הבוקר פה, וגם בטלוויזיה, ישבתי כמה שעות, והתשובה חזרה על עצמה ככה, בגדול. אמרו, תשמע, הפגענו, זה לא מזיז לאף אחד. זה לא באמת מנער שום צמרת של שום עץ למעלה. ואנחנו חייבים להסלים באיזושהי צורה, כדי לגרום לממשלה להתחיל ולפעול. ואם אתה ממשיך עם ההצהרות בחיקר החטופים, זה כבר לא זוכה לשום סיכור, אנחנו לא מצליחים לייצר שום תשומת לב ציבורית, אנחנו חייבים לעורר את הממשלה. זו הטענה של השובים ושלך, שתכה של המשפחות החטופים. ותשמע, יכול להיות, לא יכול להיות, לדעתי יש משהו בדבריהם.
אני חושב שיש משהו בדבריהם, אבל זה קצת, קצת נוגד את התזה של איך מנהלים מדינה. מנהלים מדינה לא דרך הלב, אלא דרך השכל. וטוב שהפגנה חשובה כזו או אחרת לא השפיעה על נושא כל כך קרדינלי כמו עתיד החטופים. ושוב, אני מדבר מתוך פוזיציה של אדם שחבר שלו אחיו לנשק, כן. בעזה.
כן.
רני גבילי שהטיל את קיבוץ הלאומים באותה שבת, כן. קשה ושחורה. ואני גם לא יכול להתעלם מהעובדה שמי שמוביל את אותה הפגנה, את אותה השבתה, זה אותם חבר'ה שהובילו את הסרבנות. אלה שגם במקרה אותה תנועה שהובילה את חסימות הצעירים ההמוניות. והקשה כאן היא די נדרשת. צריך להיות בעל כישרון רב כדי לא לבצע את ההקשה הזו. אני בעד כל מה שיכול לקדם את הנושא הזה לתודעה הציבורית, אבל אני לא רואה איך זה עוזר, וזה גם באותן פרסונות, אז זה עושה לי פלשבקים לפני התקופה של 7 באוקטובר.
אז בטח היו גם טרמפיסטים על המחאה וההפגנה היום, ראיתי שלט נגד ההרעבה בעזה. זה באמת, אני לא רואה למה זה שייך לשחרר את החטופים, אבל אני שומע את נתניהו היום אומר שהוא מאשים שכל מי שקורא לסיום המלחמה מבטיח שהשבעה באוקטובר יחזור שוב. ואני שואל, שבעה באוקטובר יכולה להתרחש כי מדינת ישראל והצבא שלה נרדמו, חיו באיזושהי הזיית, הקלה, קונצפציה, אבל מה נתניהו אומר? שזה יחזור? שאנחנו שוב נרדמים?
אני חושב שמי שקורא לסיום המלחמה בשלב הנוכחי, למעשה, מבלי שהוא מודע לזה, מביא את השביל לאוקטובר הבא.
למה? לא למדנו לקח? לא נשמור בפעם הבאה?
קו ההגנה לעולם ייפרץ. בסוף אתה יכול להערך, אתה יודע, בגירוש מגוש קטיף, אמרו בואו נערך על הגדר וכוחות ועל כל רקטה, נשמיד את עזה, מה שהיו כאלה...
לא רק זה, גם נחסוך כוח צבאי, זה יהיה הרבה יותר קל להגיע.
כסף, נחסוך חיי אדם, נחסוך כוח צבאי. איך הם אמרו אז? לא נשלוט על עם שהוא לא שלנו. ובסוף קיבלנו את אותו עם אצלנו, בחצרות, בבתים, ביצעו את הסבאות הנוראיות ביותר, ואני חושב שהאמירה של ראש הממשלה כאן היא אמירה סופר חשובה, מפני שבסוף, בסוף, זה לא פופולרי מה שאני הולך לומר, אבל אני עדיין אומר אותו. המטרה החשובה ביותר למלחמה הזו, והיא מלחמה צודקת והיסטורית ותנכית, היא להשמיד את חמאס מפני שכל מי שלומד אותם יום וחצי, יודע שהם לא יהפכו להיות סוכני ביטוח, לא חקלאים, וגם לא יהפכו להיות יונות שלום. הם השתכללו.
אלמוג, אלמוג, תקשיב, אין שאלה. יש את ה... יש... באמת, להעביר אותם מהעולם. אחד שלא יישאר. אחד. באמת אחד. זה, 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 זה ציווי באמת קדוש. אין בכלל שאלה. ומי שאומר אחרת, באמת, עיניו לא בראשו. עכשיו, השאלה היא כזאת. אנחנו, אנחנו נדבר על מדינת ישראל. פישלנו. 251 משלנו נפלו בידי האויב, בגלל פשלה שלנו, פשלה קשה. עכשיו השאלה זה אם אנחנו אומרים, טוב, אין מה לעשות, כמו שאומרים הצרפתים, shit happens, וצריכים להתמודד עם התוצאה הזאת, ואם צריכו כמה למות, אז אין מה לעשות, אלה החיים. או שאנחנו אומרים, לא, לא, לא. אנחנו פישלנו, אלה האחים שלנו, ואנחנו נצטרך, גם אם המחיר עצוב, לשלם את המחיר הזה, כי אנחנו חייבים להחזיר את האנשים האלה הביתה. לצד, כמובן, אחרת החמאס. ולצערי, שני הדברים האלה כרגע, לתעדי, יש ביניהם איזשהו קונפליקט.
אני חושב שהקיבעון המחשבתי שלנו כאומה בחשיבה ובהשבת החטופים, השבתם הביתה, זה בעצם ניסיון לחפר על אותה פשלה שהייתה כבר, האמת שכבר בלילה לפני, 7 אוקטובר, היא לא נכונה, אני חושב שהיא שגויה, מפני שבסוף, כשאתה רוצה להתנהל מול ארגון טרור, אתה יכול להתנהל עם רגש, ומה שאתה מדבר זה רגש שהוא מאוד משמעותי בהוויה הישראלית, להשיב את האחים שלנו הביתה. כולנו מרגישים שחסר לנו חלק מהלב. אבל בסוף, בסוף, בסופו של דבר, אם אנחנו נפעל מתוך תחושת אשמה בלבד, מבלי תחושת אחריות לעתיד המדינה ועתיד הילדים כאן, אתם יודעים, קשה לדמיין את זה, אבל 7 אוקטובר זה פרומו, זה קדימון. באמת שזה קדימון, זה לא... זה איזושהי קפה שחטפנו כדי להעיר את עצמנו, את האומה הזו שחשבה שהיא יכולה...
אני אבל שואל את עצמי באמת, אני שואל את עצמי באמת, מה אנחנו אומרים לאזרחים שלנו? אנחנו אומרים להם, תקשיבו, אם חס ושלום, לא חס ושלום, זה כנראה יקרה, אנחנו נשחרר עכשיו 2,000-3,000 מחבלים, אז אני שומע את הטענה, 7 באוקטובר הבא הוא רק שאלה של זמן, ואני שואל, רגע, אנחנו לא אמורים להבטיח לאזרחים שלנו שלא משנה מה יהיה היום, לא משנה מאיזה גבול, מאיזה חזית, מאיזה גזרה, אנחנו נדע לתת מענה. זה לא מה שאנחנו אומרים לאזרחים שלנו, כי אם אתה אומר לאזרחים שלנו, שמע, תכין את עצמך לאירוע הזה, 7 באוקטובר הבא קורה, זה שאלה של זמן ולא יהיה מה לעשות. אז רגע, כאזרח אני מתחיל להיות מודאג, מה אני עושה פה בעצם?
כאזרח אתה אמור לדעת שהנהגת המדינה והצבא מקעקעים הישג על מצחו של האנס הרוצח הנאצי, כדי שכל השכונה מסביב תדע מה קורה למי שיעשה את זה לאזרחים שלנו. ובסוף החובה שלנו להחזיר את האחים שלנו ברורה, אבל אני חושב שהיא באה בהלימה מוחלטת לאכזריות, לעוצמה, לערביות, שבה אנחנו מדבר עם החמאס, כי במבחן התוצאה הפרגמטי, בכל מקום, אגב, גם בימים האחרונים, תראו, חמאס פתאום הפך להיות בובת ממש נערת גומי, ממש. למה זה קרה? מה קרה בימים האחרונים שזה קרה? למה הם זוכלים למצרים ומבקשים עסקה, כל עסקה כמעט? למה? הם עושים את זה כי הם מבינים שאנחנו הולכים עד הסוף, ואנחנו הולכים לקעקע ההישג, ואני חושב שזה במבחן התוצאה, כל שיטה אחרת שאיננה...
וכאן עולה השאלה, אלמוג, למה התברברנו כמעט שנתיים עוד מעט? למה התברברנו? וכולנו אמרנו, צריכים...
נתנו להחזיר את החטופים.
בסדר גמור, אבל עדיין...
נשים.
אבל עדיין, שמע, דיברנו פה עם אין ספור גנרלים ואנשי צבא וכו' וכו', וכולם אמרו לנו, זה נמשך יותר מדי זמן, זה בלתי סביר הדבר הזה. איך זה שאנחנו שנה ו10 חודשים עדיין לא מצליחים לשים סוף לאירוע הצבאי הזה?
כמה פעמים העליתם לשידור את סוליקה מנתיבות?
אני מודה שאני לא זכיתי לשוחח איתה.
תעלו פעם אחת, לא צריך את הגנרלים. מה שהיא יודעת, הגנרלים, מה שהיא שכחה, הגנרלים לא ילמדו, גם עוד 20 שנה, אני מבטיח לכם. אני מגיע לתוך המערכת.
זה אותם גנרלים שעליהם אמר חליבה בהקלטות המפורסמות, שכן, הם היו שותפים לכל דבר, גם אלה שהיו
אחד ושניים ושלוש לפניו.
לא, לא, כן, יש משהו בדבריך, כן.
סגן השר אלמוג כהן.
רק בריאה סלמת. ונזכיר שוב, גיבור ישראל באופקים ירד ב-7 באוקטובר על אזרחי, לקח את הנשק, הציל חיים ונלחם לצד אנשים ואיבד חברים, וגבורתך לא תשכח, אלמוג, שתדע.
תודה רבה לך.
גם אתם הייתם עושים את זה. תודה רבה. תודה רבה, חבר.
תודה, יקירי.
שלום וערב טוב למנשה רם, אביו של עומרי שנרצח בנובה. שלום לך. אתה נעמת אתמול בהפגנה בבגין, והיום שוב היית שם. ספר לנו מה, חוץ מהעניין האישי, מה דחף אותך להשתתף?
האמת שזה התחיל כשהייתי בארצות הברית וראיתי את האנדרטה לזכר אסון התאומים. באותם ימים ראיתי את החברים החדשים שלי מגיעים לכנסת בדיון שהיה על ועדת חקירה ממלכתית ונדחפים לאחור ונוטלים על הרצפה, הם שקולים כמוני, על זה שהם באו להסתכל על נבחרי העם, אלה שמחשיבים את עצמם נבחרי העם, ולדרוש ועדת חקירה ממלכתית. שמישהו יסביר להם למה אנחנו בימי שישי משאירים כיסרת, ולמה אנחנו לא נזכה לחבק את הנכדה שלנו. וכשראיתי איך בארצות הברית מתייחסים לשכול, למצב שבו מדינה לא הצליחה להגן על האזרחים שלה, וראיתי את הקונטרסט, כבר לא יכולתי להחזיק את זה. עד אז הייתי עסוק בשכול האישי שלי, והרגשתי שזה הזמן
מנשי, אני שותף כמובן להכרח לקיים ועדת חקירה ממלכתית, אבל אני לא מאוד אופטימי. אתה ער לזה, שהסיכוי לזה הוא כנראה לא מאוד גדול.
אוקיי, זה ברור. אני חושב שאין אף אחד במדינה, אחד, שימצא, שיגיד שראש ממשלת החורבן והכישלון, יקים ועדת חקירה ממלכתית. זה די ברור. ולכן, הדרך היא להפיל את הממשלה, ולהביא לממשלה חדשה, ששם יתחיל התיקון הגדול של המדינה.
זה יקרה בקלפי, מתי שזה יקרה?
זה יקרה, מתי שזה יקרה, ואנחנו צריכים לדחוף את זה לכמה שיותר מהר. אנחנו פועלים על פי חוק, רק על פי חוק ועל פי הזכויות. אני חייב להגיד לך שבנוסף לחוק יש שכבה של זכות מוסרית. וצדק מוסרי, ומי שיש לו את המוסר ואת הזכות להחליט איזו ועדת חקירה תחקור ותגיע לחקר האמת ולקבל את התשובות על מה שקרה כאן, אלה המשפחות השכולות. ואנחנו לא נפסיק, אנחנו גם לא באים מעמדה של התנצלות או של התרפצות או בקשות. אנחנו אומרים, תהיה ועדת חקירה ממלכתית בסופו של דבר.
מנשה, אתה תולה הרבה מאוד תקוות לתיקון המדינה בוועדת חקירה ממלכתית. אני רוצה שתקום כזאת, אבל אני לא משלה את עצמי. היא לא תגלה לנו שום דבר חדש, והיא לא תתקן שום דבר. ואני נזכר מה שקלמן ליבסקין כתב במעריב בשבת, הוא הביא ציטוטים נרחבים מדוח וינוגרד, שאגב לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אלא ממשלתית, אבל לא חשוב. היא בדקה את מלחמת לבנון השנייה, וכתבה פרק גדול מאוד, הפרק החמישי, על מדיניות טיפול של המדינה במקרה של חטיפה. איש לא מתייחס למה שהוועדה הזאת כתבה. אז מה? אז אוקיי, אז תהיה ועדת חקירה והיא תכתוב. אתה חושב שוועדת אגרנט תקנה את המדינה?
אני כן, בניגוד אליך, חושב שוועדת אגרנט הייתה התחלה של תיקון של מדינה, אבל אני אגיד לך גם יותר מזה. תראה, יש פה מלא מלא דברים לתקן, המדינה שבורה, והממשלה אחראית לזה שהמדינה שבורה, ומפולגת, ולכן היא צריכה לעבור מהעולם הזה בבושת פנים. אבל התיקון לא יתחיל לפני שאנחנו קודם כל, נחזיר את החטופים, את כולם, אחר כך ועדת חקירה ממלכתית, ואז יתחילו תהליכים שיתחילו בכיוון החיובי.
תגיד, ומה אם מר נתניהו מנצח בחירות הבאות? אפשרות שאי אפשר שלא להביא אותו בחשבון.
אני לא חושב שזה יקרה.
אני חושב שאתה אופטימי מדי, יקירי. אני אומר לך בתור מי שבשום פנים ואופן לא אצביע לו, שהסיכוי לדעתי שהוא יורש ממשלה הוא לא רע בכלל. ואגב, גם ממשלת מעבר, ממשלה שבה בעצם אין הכרעה, ואנחנו נגררים ככה עוד חצי שנה, זה תסריט שכבר ראינו אותו שנתיים פה קורה. זה גם דבר שאתה מביא בחשבון.
אנחנו נשאיר לאזרחי המדינה, וזו הסיבה שאנחנו נמצאים ברחובות. אני ראיתי עשרות אלפים שעברו בבית שלנו. האמת שהשאלה הראשונה, אולי שכחנו קצת להזכיר את עומרי, אבל תכף נדבר עליו. עשרות אלפי אנשים שעברו אצלנו בבית. ראיתי את שכבת ההנהגה העתידית של המדינה. איזה אנשים, מכל הגוונים, מכל המינים, אנחנו כל כך חיים בתוך השחי שלנו, שאנחנו לא מצליחים לראות מה יכול להיות ומי יהיו המנהיגים העתידיים.
מנה שאני אהיה לגמרי ציני, אתה נפגשת עם מנדט.
יש פה, אני מספק, אבל השכבה, אתה יודע, מנהיגים, אתה לא צריך, מספיק שיהיה מנדט של מנהיגים ואנחנו מסודרים.
מספיק שיהיה אחד שידע לקחת את העם אחריו.
זה גם נכון.
אבל פגשת מנדט, וזה הבעיה של כולנו שאנחנו מסתכלים מהמעגלים הקרובים לנו ומקבלים רושם, מה העם רוצה, מה הציבור רוצה. אני בוודאי חופה באותו חטא.
אתמול נענתי בבנגל. קיבלתי טונות של הודעות מכל הצדדים של המפה הפוליטית על הדברים שאמרתי. כולל אנשים שאמרו לי, אנחנו לא מסכימים איתך, אבל אתה נעמת ואמרת דברים חשובים שצריכים להילקח בחשבון שאנחנו בוחרים את המנהיגים שלנו. אלה המסרים שקיבלתי. אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. אולי פה משהו קצת אישי על עומרי שלי.
כן.
הילד זהב, וכמו שלמדתי להבין, כמו הרבה ילדים אחרים שהיו בנובה.
כן.
ילד שכולו טוב, שעשה כל כך הרבה דברים, וכל מה שהוא רצה זה לעזור לאנשים ולעשות טוב בעולם. עומרי הפקיד בידי מפתח. והמפתח הזה זה לתא של הרוצח של הבן שלי. והוא נהרג מכדור בלב. והוא אמר לי, תלך לתא, אבא. תן לרוצח הזה לצאת. תחזיר את עומרי מרן. עומרי לא עומרי. או את שאר החטופים, זמנו של הרוצח יגיע, זה מאוד ברור. אבל זו המורשת שלנו. אנחנו רוצים לסיים את הפרק הזה, ולהתחיל לבנות את המדינה מחדש. אם לא נסיים אותו, אי אפשר יהיה לגשת למלאכת הבנייה.
מנשה רם, אביו של עומרי, שנרצח בנובה. אתה אמרת לנובה איזה אנשים היו שם. אני הסתובבתי שם כמה ימים אחרי, וראיתי שהקרקע זרועה, מבחנות זכוכית, מלאות בדלי סיגריות. בין השאר האנשים שהיו שם לא רצו ללכלך את הסביבה. אז הם הכניסו את הבדלים לתוך מבחנות כדי לקחת אותם איתם הביתה אחר כך. מנשה רם, אביו של עומרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
איזה ניואנס בטח, שעבר לי תהיה בריא באמת. זה כמו תמונה ספרותית, אני סופר, זה ממש סצנה ספרותית שמספרת סיפור גדול בהרבה. חזק מאוד היה.
תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיריס חיים, אמו של יותם חיים, חטוף שברח ונהרג על ידי כוח צהל, שלום לך.
שלום, שלום.
ומה את אומרת על המחאה היום וההשבתה?
אני קודם מצטרף למה שדיבר לפניי, אנחנו לא מכירים, אבל אני...
מנשה רם, כן.
כן, מנשה רם, לא מכירה, אבל הבנתי שהבן של עומר זיכרונו לברכה, נרצח בנובה, ואני ככה שמעתי את הסוף של הדברים, ואני גם באותה עמדה שאין לנו עכשיו מה להתעסק עם חשבונאות, ככה אני אומרת, אני גם דיברתי בעד עסקה כוללת ויציאה מעזה היום, אתמול, אין זמן ואי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר להמשיך לראות, זה לא שאי אפשר להמשיך לראות, אין זמן לחטופים, אי אפשר, אין זמן לחכות. לגבי השבתות והמחאות, מצד אחד אני מבינה מאוד את הצורך של אנשים לצאת ולעשות מעשה, כי אנחנו בסוג של מין מחדל כזה חוסר עונים, שאי אפשר, בן אדם נורמלי לא יכול להיות בחוסר עונים, לשבת בבית ולראות את תמונה של אביתר דוד ולהגיד, אוקיי, טוב, בסדר, אי אפשר, צריך לעשות משהו, כולם רוצים לפעול, ואין כל כך איך, בעצם כאילו נגמרו הדרכים איך לפעול, יוצאים מרחובות, מרימים דגלים, מדברים, כותבים, ובסוף לא רואים תוצאות בשטח, לא רואים את התוצאות, וזה מוציא את העם אני חושבת שהעם אומרת דבר מאוד מאוד חשוב, שדי, כבר העם מתפוצץ. כלומר, בעיניי זה איזשהו ביטוי של זעם, זעם של, של מה שקורה.
אבל זה, זה מין זעם של התחת ראש בקיר, שלא מביא תועלת לחטופים?
אני אישית לא חושבת שזה מועיל לחטופים, אני חושבת שזה כן מביע סולידריות, וכן מאוד חשוב להביע סולידריות, ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. אני חושבת שזה מאוד לא עוזר לחטופים, וזה גם לא עוזר לנו בתוך המדינה כחברה, שבעצם אומרת, אנחנו נצא עכשיו, אנחנו נהיה בעד החטופים ונצא להפגין, ומי שמחליט שהוא לא יוצא להפגין, או לא יוצא להשבית, או לא מוכן להביע עמדה נגד הממשלה, לעכשיו, לעסקה עכשיו, ולחושב שדווקא צריך לצאת למלחמה כוללת בעזה, וזאת העמדה שלו, ואני שוב מכבדת כל עמדה, אז הוא כאילו נשאר בחוץ, כאילו לא אכפת לו מהחטופים. וזה אותי קצת, לי זה מקשה עליי. ועוד דבר שמקשה עליי זה שכרגע אנחנו לא רואים פתרונות, אנחנו לא רואים משהו באופק חוץ מההחלטה של המדינה, של הממשלה, לצאת למלחמה. ואני אומרת, אוקיי, נגיד יעבור עוד חודש, ועדיין לא יקרה כלום, ועדיין לא יקרה את החטופים, וכבר לא נדע מי נשאר שם. וזה באמת מחרסם, כי באמת אין זמן. אז מה נעשה הלאה? מה יהיה השלב הבא שלנו במחאה הזאת? האם אנחנו נגיד לילדים שלנו לא ללכת לצבא? האם אנחנו עוד יותר נשבית עוד יותר את המדינה? זאת אומרת, מפה ועד למצב של כבר אנרכיה במדינה, אני חושבת שברגע שהשד יוצא מהבקבוק, אי אפשר להכניס אותו לבקבוק, כאילו...
אני מבין לחלוטין, איריס, באמת, נפשך היא אחת היפות שפגשתי בשנתיים האחרונות, באמת, נקייה ותהורה כולך, באמת, ליבך ממש נקי. אני מנסה לחשוב על איש שבן משפחתו נמצא שם. הוא אומר עצמו, בוא נעני שנה ועשרה חודשים חכה. וזה לא קורה, וזה לא קורה. ואתה רואה את התמונות של אביתר דוד. ושל רום ברסלבסקי, וזה לא קורה. ואתה אומר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אנה אפנה ולמי אעשה עיניי?
אז זה בדיוק מה שאני אומרת, על זה. על זה אני מדברת. קודם כל, יש משפחות של חטופים, שהן אומרות את זה, אומרים, די, גם אנחנו מחכים, אבל זאת לא הדרך שלנו. אנחנו לא נשבית, אנחנו לא נלך נגד החלטות הממשלה, אנחנו דווקא נתמוך בממשלה. וזה גם אחד הדברים, כי... כן, אמרתי את זה עכשיו, הייתי בערוץ 13, ואמרתי, תארו לכם שעכשיו כל הצד הימני של המפה, שתומך בהחלטה הממשלה ללכת לכיבוש עזה, עוצרים את ההחלטה הזאת והולכים לעסקה כוללת, והם מוצאים מיליון אנשים לרחובות, והם עכשיו מבהירים את הצמיגים. אז מה אנחנו בעצם, על איזה חברה תהיה, יש לנו כאן? זה הקושי שלי, כי...
נו, היינו פה ברפורמה סלש מהפכה המשטרית, היינו פה כבר, ראינו את החגיגה הזאת ולאן היא הובילה אותנו כמו, נכון.
ואני שואלת את עצמי, איפה המנהיגים, לא רגע המנהיגים המוצרים של הפוליטיקה, אני מצפה מהנהגה חברתית באיזשהו מקום. אני אישה, אני לא בן אדם, אני לא איש ציבור, אני אין לי איזה עדה של כאילו מפה או משם, לציונות הדתית יש להם מנהיגים, לשמאל... כלשהו יש מנהיגים. איפה המנהיגים האלה? לא הפוליטים, לא הפוליטים, כי בפוליטיקים אין אמון בהם. אני מבקשת מהרבנים שיקומו, מאנשי הרוח שיקומו בחברה הזאת, ויעצרו את הסחף הזה, ויעשו סטופ, ויביאו אנשים לדבר. אני גם מוכנה, אני אמרתי, אני מוכנה להיות זאת, שתיקח את האנשים משני הצדדים, ונשב אחד עם השני, ונפסיק להאשים אחד את השני בכל הדברים שקורים לנו כאן כל הזמן, ובאמת נבין שיש לנו אויב אחד בלבד. שהוא יושב עכשיו ומסתכל עלינו וצוחק עלינו, נהנה ממה שהוא רואה ונהנה לראות איך אנחנו יורים לעצמנו כדור ברגל. ממש, כל כך מרגיש לי שזה כל כך לא הדרך. ואיך אתה שואל, איך אני כן? אני אומרת, בוא נקרא בכל המקומות למנהיגי הציבור שיש בעם הזה, ויש פה אנשים מדהימים בעם הזה, מכל הקצוות, לא פוליטיקה, שיקומו, יתאחדו ויבואו ויישב ונעשה שיח. שיח לפרק את ה... אחרת אין לנו קשה.
איריס, אני זוכר בתחילת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, שניסו לקחת עליה טרמפ גם כל מיני מפגינים נגד הכיבוש. והמוחים עצמם הרחיקו אותם, אמרו זה לא הדגל שלנו, אל תקלקלו. ואני רואה היום שלטים נגד הרעבה בעזה. אני לא מבין איך זה שייך במשהו, אבל אולי זה רק אני. את לא, חושבת לא, שגם על, על המחאה והמאבק על החטופים לוקחים טרמפ?
בוודאי, תראה, הבן שלי כתב על זה פוסט, תובל, אנחנו לא הולכים הרבה, כמעט לא הולכים בכלל להפגנות וכל זה. ותובל החליט יום אחד שהוא הולך, כן, הוא רוצה אחרי שהראו את התמונה, והוא אמר לו, אני חייב ללכת ולצאת לרחוב, ולהביע איזו הזדהות עם המשפחות ואת הכאב שלי, ומה הוא ראה שם? שלטים של שלום עכשיו. הוא חזר הביתה, הוא אומר, מה? מה זה עכשיו שלום עכשיו? מי רוצה לעשות שלום? אנחנו באים לדבר על חטופים. וזה בדיוק מה שאתה אומר, יש הרבה ניצול של ה... של הקושי והסבל של משפחות של חטופים, למטרות שהן לא המטרות שבדיוק עליהן אנחנו מדברים. לוקחים, עושים איזו חגיגה שלמה, ובגלל זה גם אין הזדהות עם, הרבה פעמים עם חלק מהמשפחות, כי אם רואים, אנחנו לא רוצים להזדהות, כי זה לא בטוח שזה באמת המשפחות. זה כבר נהיה מאוד מאוד מבולגן ולא קשיר. יש הרבה מאוד אנשים שכן יוצאים במטרה מאוד טובה.
אז היום יצא לי לראיין את גברת ברסלר בערוץ 13, שכמה ברסלר. ואמרתי לה, תגידי לי שזה לא פוליטי. תגידי לי שזה לא פוליטי. היא אומרת, בטח שזה פוליטי. היא אומרת, וזה פוליטי כי הממשלה אחראית לדבר הזה, והממשלה הביא אותנו למצב הזה, והממשלה הביא אותנו למצב שהחטופים נמצאים וכו' וכו', ולכן זה פוליטי, ואני לא מתביישת לומר את זה.
נכון. לפחות היא אומרת האמת.
אז מה נשיב לאנשים שאומרים, כן, זה פוליטי, הממשלה הזאת הביאה אותנו לשבעה באוקטובר, הממשלה הזאת הביאה את החטופים למצב, סליחה, אותנו למצב שבו החטופים נמצאים שם וכן הלאה, ולכן אני מפגין נגד הממשלה. כי היא אשמה בדבר הזה.
היום קיבלתי הודעה מאישה שכתבה לי שהגיע הזמן שתתנדפי לנו מהעיניים, נמאסת לנו.
איזה יופי.
תתעסקי באבל שלך ואל תתבלבלי את המוח. הממשלה שלך, ככה היא כותבת, הממשלה שלך כאילו אני הצבעתי לממשלה הזאת, עשתה לנו את הנזקים ועכשיו הגיע הזמן להיפטר מהם, וזה מה שאנחנו עושים, ובגלל זה, זאת אומרת, זה כבר גלוי, זה כבר גלוי, זה ברור. אני גם יכולה להבין, שוב, שיש אנשים שמאמינים שאם הממשלה הזאת תתחלף, אז יכול להיות שמשהו אחר טוב יקרה, וזה אולי באמת יכול להיות, אבל זה לא הדרך. זאת אומרת, זה לא הדרך, זה בוודאות. לגרום לאיזשהו הזדהות עם משפחות חטופים, זה לא הדרך לקחת את זה ולהפוך את זה לדבר פוליטי. בסוף מי שסובל הכי הרבה, זה כמובן החטופים, וכמובן שמי שהכי חוגג על זה זה החמאס, ושמח ב... כמו שאמרתי, זהו, מה שיש לי להגיד.
איריס חיים, אמרת ואמרת יפה.
כן.
תודה רבה לך.
שם מדהים.
תודה לכם, ערב טוב.
קודם, נכון? קודם דיווחי תנועה עם שר שלנו, ואז פרסומת שר.
ב-103 FM.
חזרנו. ואיתנו תת אלוף במילואים אבי בניהו, יועץ לענייני משברים, לשעבר דובר צהל, מפקד גלי צהל, שלום לך.
שלום, שלום, שלום לכם, שלום שי, שלום.
אני מוכרח לשאול שאלה ראשונה. זה באמת דלף בדרך לא דרך, והאיש הוקלט ללא ידיעתו, וכך זה הגיע בחליבה כמובן, ארון חליבה כמובן, מדברים על הקלטת שלו, או שיש פה מה שאני חושד, מהלך תקשורתי מתוכנן שלו.
תראה, אני אגיד לך התשובה שלא הרבה מרויינים נותנים, אני לא יודע.
כן, זה ברור.
דבר שני, מה שאני מעריך, אני מעריך שזה לא משהו שבושל בסיכום. אני אגיד לך למה.
כן.
במדינה כמו שלנו, בסוף מישהו בהפקה או בעריכה, או בזה, בסוף הוא עוזב, עובר, כותב זיכרונות. אני לא חושב שיש דבר כזה, גם לא מתאים לי לטונאז'. זה נראה לי הופעה בפני... איזה ועדה, בפני איזה חבורת קצינים, בפני איזה אחד התחקירים שנעשו, ונעשו הרבה, שאיכשהו הוקלטה והתגלגלה משם. אני לא רוצה לחשוב בכלל על אפשרות אחרת, גם עוד שזה לא נראה לי.
עכשיו, כיועץ לענייני משברים, אתה חושב שהיום אחרי השידור הזה, מיד אחרי השידור, חליבה במשבר? כלומר, הוא צריך לנסות לתקן נזקים, או שמבחינתו הוא יצא טוב?
הוא לא לגמרי במצב יותר טוב ממה שהוא היה קודם. זאת אומרת, אם היה פה איזה רצון לתת לגיטימציה או רביליטציה, אין פה את הדבר הזה. מהסיבה הפשוטה, שהארון חליבה לוקח אחריות, אבל מאשים את אלה שהיו לפניו, מאשים את השבק, מאשים את ראש הממשלה, מדבר בטונים מאוד מאוד לא צנועים. לכן אני חושב שזה אותנטי ובחדר סגור, כי מי שרוצה לקבל חמלה ורביליטציה מדבר בצורה מעט אחרת, שיודע שזה הולך לציבור. אבל אני לא חושב, אני חושב שזה מה ששמענו, זה ארון חליבה, זה הטיפוס, זה האיש, זה הסגנון. את תמיד הוא היה כזה, אני זוכר אותו, הכרתי אותו באופן אישי, עוד שהיה מפקד בעד אחד, ועוד לפני זה קצת כמגד, ולאורך תפקידיו בצהל.
הקטע עם...
זה אחד אני מציע לשים לב, כן, בסוף, אתה יודע. לשמוע את זה פעמיים, פעם לשמוע ולהתעצבן, ופעם שנייה ללמוד מה אפשר ללמוד מזה. הדבר הראשון של ללמוד מזה, זה בדבר הצורך לוועדת חקירה ממלכתית דחוף. כי אנחנו חייבים לדעת מה קרה שם. אני אומר לך שהרבה מאוד מאלופי משנה ותתי אלופים בצהל, אולי גם אלופים ומשפחות שכולות, פשוט לא יודעים מה קרה לנו בבוקר השחור הזה, שנפתחו עלינו באמת שערי הגיהנום. לא יודעים מה קרה שם. ואנחנו בלי דיווחי אמת ותחקירי אמת ולקחי אמת, לא נמנע את הפעם הבאה. ולא נדע מה קרה שם. אני אומר את זה אפילו מבחינתי, לחתום שזה בלי לערוף ראשים. רוב הראשים ממילא כבר נערפו. חוץ מהדרג המדיני, או לפחות ראש הממשלה, שר הביטחון התחלף. אז אני בעד ועדת חקירה הזאת, זה הדבר הראשון שזועק מתוך הדבר הזה.
חליבה אומר פחות או יותר שכל קודמיו אשמים, לא רק באמן, גם בשבק, גם במוסד, גם בכל הדרגים. עכשיו תגיד לי, תהיה ועדת חקירה, נניח שהיא תאשר את דבריו, אתה חושב שיפסיקו להזמין את כל המומחים האלה שאשמים לא פחות ממנו בתור מומחים לאולפנים? או שהציבור רוצה שישקרו לו?
אני לא יודע מה אני אומר. אני אומר לך שאת הדבר הבא. צריך לשים לב מה הוא אומר. מי שחושב שהפתרון פה הוא לא באופן תהליכי. יש פה עניינים של תהליכים שעברו על החברה הישראלית, הסתעבות, חלודה, קלקולים בשיח בין הדרג הצבאי לדרג המדינה. אני זוכר למשל את חליבה, כראש אמן, ביחד עם בסיוק, ראש אגף המבצעים, מסתובבים בכנסת ותרים אחרי שר או שרה שיסכימו להיפגש איתם בנושא המשמעות של ההפיכה המשטרית, איך רואים את זה אויבינו. אני אומר, יש פה, אני אגיד לכם את זה בכיוון חיובי. מפקדים בכירים מאוד בצבא אומרים לי, אבי, היו שלושה שבועות של מבצע עם כלבי, זאת הייתה קפסולה של מצוינות ושל שפיות ושל אחריות. השיח בין הדרג הצבאי לדרג המדיני היו מושלמים, התחיל בזמן, נגמר בזמן, נוהל כמו שצריך, הערכת מצב רצופה, כבוד לצבא, כבוד לדרג המדיני, אין הדלפות, ראש הממשלה מעדכן את ראשי האופוזיציה, באמת, באמת כמו שצריך, הם מתגעגעים לדבר הזה, ולא מבין לי מה זה צריך להיות רק בדבר הזה. עכשיו, מה אומר לך אהרון חליבה? אומר לך, הקלקולים הם בדרג המדיני, הקלקולים הם בדרג הצבאי, הקלקולים הם בדרג במדרג בין השניים, בשיח בין השניים. ואומר לך שגם אם היו מהירים אותו ואומרים לו, לא מאמין, הקונספציה הייתה כל כך עמוקה. עכשיו, הקונספציה הזאת היא לא קונספציה רק של ראש אמן, היא של כל ראשי אמן לדורותיהם בשנים האחרונות, היא של כל ראשי הממשלה ושרי הביטחון.
אז תסביר לי איך מביאים אותם בתור מומחים לאולפנים, והם כדי שיגידו שהממשלה טועה, ורק אם יעשו מה שהם אומרים זה יהיה בסדר, אבל יש להם קבלות של טעות.
יש כל מיני פרשנים מכל מיני כיוונים, אני שומע גם את יעקב עמידרור הרבה, ואני שומע את יפתחונת על הרבה, אנשים כמהים לדעת מאנשים שהם ברי ניסיון וברי סמרה. אתה יכול להאמין, אתה לא יכול להאמין, אני בכלל בעד להפעיל אוזן מוזיקלית עם פילטרים בכל מה שאנחנו שומעים. אני אגיד לך מה אני אמרתי לארון חליבה בשבוע שהוא מונה, בסדר? אני עושה את זה עם כל ראשי אמן האחרונים, מאז שהייתי בערך יועץ שר ביטחון. אני מתקשר לראש אמן תמיד, מאחל לו בהצלחה, מציע לו לביט אל כותל התמונות שיש לידו, ולראות איך גמרו כולם, ולזכור כל יום לפני שהוא הולך לישון. ראש אמן היקר, אתה יודע רק מה שאתה יודע, יש הרבה דברים שאתה לא יודע, אתה שומע רק מה שאתה שומע, יש הרבה דברים שאתה לא שומע, אתה רואה רק מה שאתה רואה, יש דברים שאתה לא רואה, ולא תמיד אתה יודע לחבר את הידע להבנה כמו שצריך, כלומר, אתה הרבה לא יודע, וכתוצאה מזה הרבה לא מבין. לכן תחליט אם אתה רוצה לישון עכשיו בכלל. וחליבה גם אומר שכמה דברים שצריך לשים לב אליהם, הוא מעבר לאמן ולראש אמן, לדברים, לתהליכים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, אני הייתי מצפה ליותר צניעות מאדם כזה, אדם שהוא מדבר בוועדה סגורה. אלה אנשים שצריכים, אתה יודע מה, אני שמעתי הערה היום נכונה של פרופסור יוגב, ידידי, בבית החולים ליס, מאיכילוב. Mm-hmm. הוא גר כל כך קרוב אלינו. אני כן רואה את הרסי הלוי ואת אשתו עוברים ממשפחה למשפחה, ממשפחה למשפחה. כל אחד עם האופי שלו, כל אחד עם הזה. אהרון חליבה היה כוכב בצבא, כוכב במטה הכללי, מפקד בעד אחד כוכב, ראש אגף מבצעים כוכב, ראש אמן כוכב. ובסוף אתה רואה שגם הכוכבים נופלים וטועים.
תגיד, אגב,
כוכבים רימו אותי, אמרה המשורר.
כי יועץ תקשורת, אנחנו יודעים שאנחנו בעידן...
ביאליק,
גם הכוכבים רימו אותי. כן, ברור. במה שנקרא, הכניסיני תחת כנפך. תגיד, כיועץ תקשורת, יש תקומה לאדם כמו חליבה מדבר כזה, מבחינת רבליטציה ציבורית וכו' וכו'.
ופחות, תראה, שאנחנו הולכים לאנשים, דאדו קיבל התקף לב ומת, מורדיש לקח את עצמו לג'ונגלים של אפריקה, ומת איכשהו גם כן, פשוט נורא. אז אני לא מציע שהם ימותו, אני מאחל להם שיהיו בריאים, אבל אני אומר, בסוף האנשים האלה צריכים איכשהו, במובן המטאפורי, כן, לעטות שחורים, ולעשות עבודות שירות, ולהתמסר להבין מה קרה להם, ולהסתובב בין המשפחות השכולות, ולהרכין ראש. אתה שואל אותי, אם הייתי לוקח אותו, ועכשיו הופך אותו לסטאר ולכוכב, התשובה היא לא הייתי ממליץ לו לקחת אותי לעניין הזה, ולא כל אחד אחר, ואני מה יותר מקצועים בתחום.
לא, לא, זה מקרה נכון.
אני לא חושב שבכלל זה שאלה של הפרק, איך אפשר לשקם, לא לשקם, יש לו את עצמו, יש לו את המשפחה שלו, יש לו את מה שהוא עשה, הוא צריך להכין את עכשיו מה הוא עושה.
תגיד, אני חייב לקנוב איתך מילה בנושא אחר. שמחה שורבב למי שיועץ לרמטכ"ל זמיר כנגד הממשלה.
זאת האשמה מאוד מאוד חמורה, אני חייב להגיד לך.
אז יאללה, תן לי תשובתך. בבקשה.
מה, שבן אדם ייעץ לרמת...
לא, אוקיי, הטענה נגד זמיר היא שהוא ייצר כברת בתוכה גם בני הוא חבר, והם יועצים לו נגד הממשלה, כן.
גורמים, לא אמר גורמים אנטי-ממשלתיים.
אנטי-ממשלתיים,
סליחה. אפילו באימות הגדול, בשנת 2009, בין גבי אשכנזי, מפקדי הרמטכ"ל, ואני דובר צה"ל, לבין אהוד ברק שר הביטחון, אני לקח לי הרבה מאוד חודשים, אני, אהוד ברק הביא אותי לצבא, עבדתי איתו שנים, הכרתי אותו, הערכתי אותו, אהבתי אותו, השקעתי הרבה מאוד שעות וימים ושבועות, ולעשות סולחה בין השניים. אני לא מלמד רמטכ"לים איך לריב עם הדרג המדיני, אני צברתי ידע וניסיון בתחום משרד הביטחון, צה"ל, תקשורת, דוברות, הזירה הציבורית, ובוא נגיד, לא מעט שרי ביטחון ורמטכ"לים,
ואתה אומר ששוחחת עם הרמטכ"ל הזה פעם אחת בעניינים אחרים לגמרי, אבי בניהו, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
ואני ככה, תמיד אני אעדיף לעזור במלחמה לרמטכ"ל ולצה"ל בחינם מאשר לממשלת קטר בתשלום.
תודה רבה, תודה רבה. פרסומות. שלום לאביב קורנס, תושב ניו יורק, מנהל אזור צפון אמריקה בעמותת ישראליז, שלום לך.
שלום, שלום.
אתמול נרצחו שלושה בני אדם במסעדה דומיניקנית.
היום, זה היה היום לפנות בוקר, שעון ישראל. סליחה, שעון ניו יורק, סליחה.
בשכונת קראון הייטס בברוקלין. האם היינו שומעים על זה, גם אם זה לא הייתה שכונה יהודית, או שאלה מעשים שבכל יום בעיר הגדולה?
נשמע כרגע באמת, כמו שאמרת, מדובר בשלושה בני אדם שנרצחו, ועוד שמונה פצועים. לפי התקשורת המקומית פה לא מדובר באיזשהו אירוע על רקע אנטישמי או משהו בסגנון הזה. נכון, זה באמת בשכונה יחסית עם צביון יהודי, קראון הייטס שבברוקלין, אבל כרגע באמת, כמו שזה נראה, מדובר באיזשהו בר בבעלות של אנשים הרפובליקה הדומיניקנית.
היורה טרם נתפס, נכון? אנחנו עוד לא מבינים מה המניע באמת.
כן, לפי מה שכתוב כרגע, מדובר כנראה ביותר מיורה אחד וטרם נתפס.
אבל זה לא היה האירוע היחיד בניו יורק אתמול, אני מבין שהייתה הפגנה גדולה נגד ישראל בעד הפלסטינים, וחסמה לכם חצי עיר.
נכון, באמת אתמול היה פה הפגנה חריגה בגודל שלה ביחס לחודשים האחרונים, בהובלתו האמת של מוחמד חליל, שנעצר לפני כמה חודשים על ידי רשויות ההגירה, בעקבות הפגנות שהיו באוניברסיטת קולומביה שהוא הוביל, עם קריאות ברורות לאנטישמיות והסתה לאלימות נגד יהודים.
ורצו לגרש אותו ולא כל כך הצליחו.
נכון, הוא שוחרר ביוני האחרון, ובעצם מאז מוביל איזושהי גל מחודש, בטח נרטיב הערבה בחודש האחרון שחמאס הפיץ בכל העולם לא תרם לסיטואציה. אפילו להפך, זה ממש רואים בחודש האחרון גם במוסדות רשמיים, שיחות עם פוליטיקאים, וגם בכלל ברחוב האמריקני, דעת הקהל נגד ישראל חטפה מכה אנושה, משהו שהוא גל באמת שלא לא ראינו כמותו בשנתיים האחרונות, וההפגנה אתמול היא הייתה מפגן ברור של מוחמד חליל והתומכים שלו בספרייה פה בניו יורק, וקריאות כמו Globalized Intifada ש... נאמרו שם בלי שום הפרעה, וזה מצטרף לעשרות האחוזים של העלייה באנטישמיות שאנחנו רואים פה בשנה האחרונה, וזה עוד לפני שנפתחה פה שנת הלימודים בקמפוסים, שנקווה שהיא תעבור בשקט, אבל ממש בעוד שבועיים.
אתה מתגורר שם בדרך קבע, נכון?
אז אני שליח בעצם של עמותת ישראלי, זה לא כדרך קבע, נמצא פה מאז פברואר, ובעצם עובד בקמפוסים, באמת כדי להסביר את מדינת ישראל עד כמה שניתן, ולחבר אנשים אלינו ולסיפור שלנו מאז השבעה באוקטובר ובכלל, ואנחנו באמת רואים...
אז את באיזה, באמת, על התגובות שאתה מקבל, ספר לי, ועל האנרגיה שאתה נתקל בה, ממש בקצרה, אבל...
כן, אנחנו רואים באמת המון אנשים, בעיקר בקמפוסים, שפועלים מחוסר ידע, זאת אומרת, אנשים שלא שמעו מעולם על השבעה באוקטובר, אנחנו מביאים להם משקפי מציאות מדומה, שמביאים להם עדויות של שורדים של השבעה באוקטובר, ורובם פשוט לא שמעו מעולם על המקרה. ואלה שכן שמעו, הרבה פעמים באמת נתקלים באיזושהי בעיה, בגלל שיש להם אמפתיה גדולה לשורדים, אבל זה מאוד לא מסתדר עם הפרופוגנדה שהם קיבלו בארגונים שהם חלק מהם. אז אנחנו רואים את זה, ובחודש האחרון אנחנו רואים באמת שיח בלתי פוסק סביב הרבה של ילדים בעזה, בכל דרגים, בין אם זה מוסדות שלטון פה, ובין אם זה מחנכים, ובין אם זה הרחוב.
אביב קורנס, תושב ניו יורק ומנהל אזור צפון אמריקה בעמותת ישראלי, זה מנסה להגן עלינו שם. תודה רבה לך.
יש חדש מאיזה אחד סטאפ קורנס, הוא טוען שיש לו קשר אליך. יש איזה קשר. הוא שולח דש.
תודה רבה, אביב. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עידן נאור ואליעזר בן יהודה.
ואיציק אהרון הגדול.
ואחרינו ספורט עם משה פרימו ושר פלסנר, איציק אהרון גם הוא איתנו.